טוב, אז אנחנו ממשיכים את המהלך שלנו, יסודות האמונה. מי שלא היה בשיעור שעבר, אז ראו שישלים. אנחנו בשלב ב', זאת אומרת, אחרי שבררנו במהלך כמה וכמה חודשים את הנקודה שהיא למעשה הנקודה הפשוטה מכל, קרי זה שאנחנו קיימים, או ליתר דיוק, שהקיימות שלנו זה מילה נרדפת למה שאנחנו מכנים נשמה, והנשמה היא בעצם ניצוץ של אותה שלמות שעומדת בבסיס המציאות, נשמת כל הנשמות, שזה מה שמכונה בשפה יהודית אלוהים. אחרי שהבנו שעצם הקיימות שלנו היא הביטוי של הופעת אלוהים בעולם הזה, אנחנו עכשיו מחפשים את הדרך להיות קיימים בצורה הטובה ביותר, לחיות את החיים בצורה השלמה ביותר. ובשביל זה אנחנו הכרנו מושג חדש בשבוע שעבר, על פי המאמר למלחמת הדעות והאמונות של הרב, שזה המושג כלליות. קרי, ככל שאדם מצליח לאחד יותר נתונים בחייו, בכל הרבדים, נתונים שכליים, רגשיים, היסטוריים, חברתיים, פרטיים, בכל מישור של פסיכולוגים, בכל מישור שלא נעלה שקיים במציאות, ככל שאדם מאחד יותר נתונים בחייו, הוא יותר כללי, הוא יותר אמיתי, הוא יותר קיים. בסדר, זה היה מה שניסינו לדבר שבוע, לא, אמרנו את זה באמירה עקרונית, היום נראה את זה יותר. הרעיון הוא שאנחנו ממשיכים את אותו ציר שאנחנו כל הזמן משחקים עליו. אנחנו לא מנסים לתת פה הוכחות ולא מנסים להוכיח דברים, אלא מנסים להגיד במילים את מה שהוא מעבר למילים, את אותה דרך שבה כל חיינו הולכים ומופיעים באופן לא רצוני, לא בחירי בנו, ופשוט לקרוא לזה מילים. אז אם קודם באמת קראנו מילים לקיימות שלנו, אז עכשיו אנחנו עוברים הלאה. הקיימות שלנו היא לא נשארת רק ברמה הסתמית, קרי, אני קיים, אלא אני קיים, ובאופן טבעי אני גם חייב להופיע את הקיימות הזו באיזשהו אורח חיים. כלומר, אני קם בבוקר, אני צריך להחליט האם הקיימות עכשיו היא תופיע בזה שאני שוכב במיטה, או בזה שאני קם. האם בזה שאני אמשיך לנשום עוד שתי נשימות, או בזה שאני עוצר את הנשימה. בהכרח על כוחך אתה נודע ועל כוחך אתה קיים, על כוחך אתה חייב להופיע בעולם הזה. הדרך שאנחנו מנסים, בניגוד אולי לתפיסה, כמו שאמרנו, הפלורליסטית או הכפרנית, שמנסה לכפור באמת הגדולה מכל, קרי שיש איזושהי דרך להופיע את הקיימות, ומנסים ליצור אשליה ש... אדם, כל החלטה שהוא יקבל, כל תובנה שהוא יחליט, היא לגיטימית. אנחנו אומרים חס ושלום. ברור שישנו מדרג וסדר עדיפויות, מה יותר אמיתי ממה. להכל יש אמת, הכל הוא קיימות, הכל אם נרצה הוא הופעה של אלוהים, אבל יש איכויות. יש הבדל בין הופעה של אלוהים איכותית ובין הופעה של אלוהים פחות איכותית. ויש לנו כלי לברר את המדרג הזה. לא שברגע שהגענו לאיזושהי החלטה או לאיזשהו אורח חיים או לאיזושהי תובנה או רגש, זה הסוף. אנחנו כמובן נלך ונשתפר פה לאין קץ, כל מה שהרחבנו, זה כל עבודת השם, הלכת ולהשתפר, אבל מצאנו פה את הסולם. מצאנו את הדרך שבה האדם יכול עכשיו לטפס בביטחה, באופן איתי, זה כמובן לא עבודה של אדם אחד, זה עבודה של כל האנושות לאורך אין סוף שנים, אבל ללכת ולמצוא יותר ויותר מה האמת בעולם. מה יותר אמיתי ממה. והדבר הזה יוביל אותנו בסופו של דבר, שזה שלב שהזכרנו אותו אמנם בשבוע שעבר, אבל לא הרחבנו בו, זה נעשה בזור שם נקווה שבוע הבא עוד, או בשיעור לאחר מכן, זה יביא אותנו בסופו של דבר למה שנקרא עם ישראל ותורה ומצוות. אבל אנחנו עכשיו בשלב שהוא של הבנת המושג כלליות. אז בשביל שנוכל להבין זה בצורה מלאה, אני רוצה שנסתכל במאמר למלחמת הדעות והאמונות, ובעמוד קופלמד, אנחנו לא נתחיל אותו מתחילתו, אנחנו נתחיל אותו מהשליש השני שלו, כדי שנרחיב יותר את המושג כלליות, אחרי זה אני מקווה שנשלים גם את שתי פסקאות הראשונות. אז מה שדיברנו שבוע שבר בעל פה, ננסה עכשיו יותר לפרט, סליחה, ספרי אורות. לאגף הנשי, ספרי אורות. לא יפה מצדכם שאתם לא דואגים לזה. לא, לא, ספר אורות. זה, נדבו. יופי. תסתכלו עכשיו בעמוד קוף למד, שני ספרים, אה? שלוש. אתה משהו, אתה מכון מהיר. הדרת נשים בשיא... הם הביאו, הביאו נשים. סליחה, אתם לא מדירים נשים. אתם לא... אתה רומז משהו? לקנות ספרי אורות? יש בזה משהו. אני לא רוצה חלילה להיות פה... זה, אבל... מי שאין לו, אין לה ספר אורות, זה מעכב את השידוך, תדעו לכם. ספר אורות זה הסגולה הטובה ביותר, והכל. בעיקר להבנה של הרב, אבל דווקא היא ההבנה, היא זו שנותנת לאדם את הרצון למצוא בן או בת זוג שיבין יחד, אתה מבין? וכו'. אבל אז זה בעיה, כי אז גם... גם הוא וגם אם מגיעים לחתונה ויש שני ספרי אורות בבית, אז כפילות. זה בדיוק, אחד לילדים וזה. אוקיי, אפשר לשחק עם זה. טוב, אז עמוד קוף למץ, אומר הרב כך, הסתכלות חודרת ביותר צריכים אנו למאורות האלה. אין, הרב, אמרנו בתחילת המאמר שנקרא למלחמת הדעות והאמונות, הרב מציג פה איזושהי בעיה, ש... יש הרבה דעות ואמונות, יש הרבה שיטות שמתרחפות בחלל האוויר, והיהדות מותקפת. איך אדם מברר מה האמת בעולם? איך אדם יכול עכשיו לברר בתוך כל הגלריה האינסופית הזו של דעות ואמונות, מה יותר אמיתי ממה? יופי, אם תוכל להעביר חצי פה, חצי פה, זה יהיה טוב. הסתכלות חודרת ביותר צריכים לנו למאורות האלה, הסתכלות כללית ומקפת, ועם זה חודרת עד לפנימי פנימיותם של המון הדעות ותכני הרעיונות האמונים בעולם. טוב. עכשיו הנה הפסקה שאיתה דיברנו פעם שבה, קראנו אותה ככה בוויש ודיברנו בעל פה, עכשיו נראה את הדברים בפנים. מי שלדעתי גם יבין את הרעיון הזה של הכלליות, הוא בעצם מבין את הלב של כל משנת הרב. כי זה, כל עניינה של משנת הרב זה להופיע את הכלליות בעולם, קרי לפתח את המבט הזה, שמנסה לאחד את המציאות כולה בכיוון אחד. אומר, כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו. ולפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפה ממו. הכלליות, הוודאות והייחוד תלויים עם זה בזה. זה שלושת ה... משפטים שלמעשה מתמצטים פה את כל המאמר. כל גילוי רוח כללי, גילוי רוח לצורך העניין, אפשר להגיד פה תיאוריה, תיאוריה רוחנית, אבל זה לדעתי קצת יצמצם את הביטוי הזה. גילוי רוח כנאי כל הופעת חיים, לא רק תיאוריה אינטלקטואלית, למרות שהרב יביא פה עכשיו משל מעולם הפיזיקה, שזה איזושהי תיאוריה פיזיקלית, אבל באופן כללי, כל הופעת חיים, ככל שהיא יותר כללית, הגדרנו, מה זה כללית? זה אתה מוצא קו אחד שעונה על יותר נתונים, ככה גם הוודאות מתחזקת בקרבו. ככל שאתה יותר כללי, אתה יותר ודאי. ואני חוזר על הדברים שדיברנו פעם שעברה, אתה יותר ודאי לא באופן שרירותי וגס רוח, שזה אמרנו הפנאטיות, קרי שאדם ננעל על איזושהי דעה שספונטנית שעולה לו בראש, והוא עכשיו מחליט שהוא צודק וכולם טועים, אלא יש פה ודאות אמיתית. אני ודאי כי אני מסביר איך הנתונים יותר מתיישרים לקו חשיבה או קו החיים שאני מציג. אני יותר ודאי, לא שהוודאות הזו מונעת מבן אדם להיפתח לקו חשיבה יותר כללי. יש פה מדרג, אמרנו, אינסופי שמתקדמים איתו. אבל מתוך האפשרויות העומדות לפניי, אני יודע שלעת עתה אני ודאי שזה צודק וזה פחות צודק. לא שהוא טועה, הוא פחות צודק. ולכן יש לי ודאות באיזה היא דרך ללכת. וכשם שאינו נותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפה ממנו. יש פה צלע שלישי למשולש. ככל שאתה כללי יותר, ככה אתה ודאי יותר, וממילא אתה יותר ייחודי. ייחודי לא במשמעות שוב של שלילת האחרים, אלא אתה מבין שהשיטה שלך היא יותר אחדותית. היא לא נותנת מקום לשיטות פחות כלליות לתפוס אצלך. בניגוד לפלורליזם, לפריצות הרוחנית הזו, שרוצה להגיד שהכל שווה והכל אותו דבר, אם לא, בזה שאתה מעמיד סדר עדיפויות, שהתיאוריה הזו היא יותר נכונה מהתיאוריה הזו, אז במקום שהן לא מתנגשות, סבבה, אפשר להכיל את כולם יחד, אבל במקום שיש התנגשות, התיאוריה, השיטה הפחות כללית, היא צריכה לכפוף את ראשה בפני השיטה היותר כללית, שהיא הופכת להיות יחידנית, אחדותית, וזו ששולטת. הרב מצמת את זה במשפט אחד, הכלליות, הוודאות והייחוד תלויים עם זה בזה. ככל שאתה יותר כללי, אתה יותר ודאי, אתה יותר יחידני. ואפשר להגיד זה גם הפוך, כמו שאמרנו פעם שעברה. הפרטיות, הספקנות והשיתוף תלויים עם זה בזה, על דרך השאלה. כאשר לאדם יש תפיסה פרטית, כלומר שיטה עלובה שלא עונה על נתונים במציאות, אלא מסתדרת עם איזשהו נתון אולי מקומי, אבל אין לה ראייה רחבה, לא נותנת פה הסבר הרמוני לדברים, באופן טבעי הוא גם נמצא בספק, כי הוא מודע לכך שיש כל מיני נתונים שהוא לא יכול להסתדר איתם. ואז הוא גם מגלה את החולשה של השיתוף. ממילא הוא מוכן, הוא להגיד, טוב, אז גם אתה צודק, וגם אתה צודק, וגם אתה צודק. כן, הביטויי הסובלנות החלשים האלה שהיום אנחנו שומעים, הם לא נובעים מהאנשים ענקי רוח, שיש להם איזו תיאוריה כללית, ויחד עם זה, ברוב הנוונתנותם, הם מוכנים לשתף אחרים. אלא פשוט, אתה מבין, שיטה מאוד עלובה. שלא בדקת אותה, לא בררת אותה, לא עמדה מבחן המציאות, לא עמדה מבחן הביקורת. ואז הדרך שלך להתייחס אל אחרים, ובצדק, זה שיטה של טוב, אתה יודע מה, אני אומר ככה, אתה אומר ככה. יכול שאתה צודק, יכול שאני צודק. בסדר, השיתוף הוא ביטוי הרבה פעמים, בצורה הזולה שלו, לנקודה הזו. ועכשיו הרב מביא את המשל, שדיברנו אותו בעל פה, בואו תראו את הדברים בפנים. למשל אומר, הרב מביא, מה זה? כן, אבל לא רק בשכל. עכשיו זה ודאות שהיא מתחילה בשכל, אבל היא יורדת גם לרמות קיומיות. למשל, אין לך דוגמה, את היום, אם תראי למשל עכשיו איזה מישהו מכה ילד קטן ברחוב, את תרגישי עכשיו באופן ודאי, מוחלט, זה שאת צריכה להגן עליו, נכון? אם תשאלו אותך עכשיו, למה? אני לא יודע בדיוק כמה תצליחי עכשיו ליצור תיאוריה שכלית, יבוא עכשיו איזה פילוסוף, יגיד לך, לא, זה שאת רוצה להגן עליו זה בעצם צורך נפשי קיומי שלך, שהוא לא... יכול להיות, אבל יש כבר דברים שהם הוטמעו, הוודאות שבהם, קרי, להגן על חלש. בסדר? הוודאות שלהם כל כך הוטמעה בתרבות, שאצלכם כבר נמצאים בוודאות נפשית ורגשית. בסדר? כאן, רק צריך להיזהר, כי לפעמים אנחנו... יש לנו כל מיני ודאויות נפשיות ורגשיות שהן לא נכונות. צריך לזה. כאן השכל תפקידו לבדוק. האם הוודאות שלי, כאן יבוא איש הרוח ויגיד לך, תשמעי, זה שאת באמת קמת באופן אינסטינקטיבי להגן על הילד הזה, יש לזה הסבר שכלי מאוד יפה. כי מוסר זה לכלול כמה שיותר, שיהיה מקום לכמה יותר יצורי חיים, וזה שאדם מבוגר מרביץ ילד קטן ושולל ממנו את זכות החיים או נותן לו כאב, אם אין סיבה לו, אז זה משהו וכו' וכו', אז הוא נתן לך הסבר שכלי שמאשר בדיעבד את הוודאות הנפשית והרגשית. אבל ודאות היא משהו שחורז את כל... אנחנו מאמינים בתורה ומצוות, כבר קראנו את זה, מי שהיית בשיעורים הקודמים, אדם יהודי אומר הרב קוק, הוא מאמין בתורה ומצוות בוודאות רגשית, עוד לפני שיש לו ודאות שכלית. קרי, אם נשאל היום 95%, אולי אפילו 99% מהאנשים שקוראים לעצם דתיים, למה הם דתיים, למה הם מאמינים תורה ומצוות, רוב הסיכויים שנקבל תשובות מאוד מבולבלות. ויחד עם זה, חלק גדול מהם הוא ודאי באופן רגשי שהוא מוכן למות על זה. אז זה טוב, את צריך עכשיו ללמוד, הרב קוק צריך לבוא ולהסביר עכשיו מבחינה רוחנית שכלית, למה את צודקת את הוודאות הזו. אבל יש פה איזו ודאות שהיא כבר קדם שכלית, והיא טובה. בסדר? במבט, מתוך שכל, אנחנו אומרים שהיא טובה. טוב, אז הנה, למשל אומר, שיטות התכונה הישנות. אמרנו, השיטות, תכונה, זה הפיזיקה או האסטרונומיה בשפה של הראשונים. שיטות התכונה הישנות, כמו אמרנו פוטומלאוס, הוא אבי השיטה הזו, אבל הייתה שיטה שהייתה מקובלת בכל העולם העתיק, שנתנה הסבר שהגרמים השמימיים, לצורך עניין הכוכבים, הם נמצאים בשמיים בגלל שהם מוקפים בעצמים שקופים, כן? באיזשהו גלגלים שקופים. אומר, שיטות התכונה הישנות היו חזיונות פרטיים, מתפשטים רק על חוג גבול התכונה בלבד. התיאוריה הזו שהכוכבים תלויים בשמיים בגלל איזשהו עצם שקוף שמרזיק אותם, זה חזיון פרטי. כלומר, זה עונה על הסבר על תופעת טבע נקודתית בתוך עולם הפיזיקה, אבל לא מעבר לזה. ההסבר הזה שהחוטים, שהכוכבים הם תלויים עם חוטים, או שיש מסוים איזה עיגול שקוף, זה לא מסביר לי עכשיו תחומים אחרים בחיים, אפילו לא בעולם הפיזיקה, אפילו גם בעולם אחר. זה משהו שנותן לך הסבר מאוד מאוד מקומי. לכן, היה ספק תמון בקרבם. הם עצמם לא היו סגורים על מה שהם אומרים. היית שואל את הפרוטומולאוס, אתה אדם אומר, תשמע, אתה בטוח בתיאוריה שלך על הגלגלים השקופים? אומר לך, אני יודע, זה נראה לי ככה, אין לי הסבר יותר טוב. עד שהיה מגלה בפומיה של התוכנין, עד שהם היו רגילים, רגיל בפיהם לומר, שתארי התכונה והנחותיה אינם רק למצוא איזו הצעה לפתרון שינוי התנועות הרבים של הגרמים השממים, ואפשר שהפתרון יהיה באיזה דרך אחר. היית שואל את הפיזיקאים של פעם, היום לך זה איזשהו פתרון, כמו שאמרנו, מה שנראה לנו. אנחנו ודאי לא עומדים, אומרים את זה באמירה ודאית. מי שמכיר את כל העולם העתיק של המדע, אז הכל היה שם, זאת אומרת, היו כל מיני תיאוריות, אבל תיאוריות מאוד מאוד חלשות, וממילא הכנים שבתוך האנשי המדע של אז, הם גם ידעו שהם אומרים פה משהו מאוד רופס. לא היה שם את השחצנות המדעית שהתפתחה יותר במאה ה-18-19, היא הייתה אחרי שהמדע באמת נהיה מתוחכם, והתחיל לתת תיאוריות רציניות, מזה זה פיתח אצלו את ה... אני ואפסיות, ולא הבין שיש עוד לאן להתפתח. אבל התיאוריות העתיקות, הם היו עם ענווה, ובצדק, כי הם אמרו דברים מאוד מאוד קטנים ופרטים. אבל, אומר, מיום שחוק כוח המושך, כן, כוח המשיכה, החל לפתור את השאלות התכוניות, את השאלות האסטרונומיות, מתוך שהוא חזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבודת הספק. ברגע שניוטון, ואחריו המדענים התחילו לדבר על כוח המשיכה והתחילו להסביר שהכוכבים תלויים בשמיים לא בגלל עצמים שקופים אלא בגלל המסה שכל כוכב מושך לכיוון שלו ומערכת הלחצים שגורמת לגרמים השמימיים להישאר בשמיים. מכיוון שזה חזיון קוסמולוגי כללי, מכיוון שזה תיאוריה מדעית שעונה על כל עולם הטבע והיא מסבירה גם מרחבים אחרים, כמו שאמרנו, זה מסביר למה גם העצמים פה בכדור הארץ הם נמשכים אל הרצפה ולא עולים כלפי מעלה, גם למה יש שיווי משקל וגם למה, אני יודע מה, יש בים הערבולות, כן, אני לא בטוח, אני מקווה שהם יסבירו גם את הדבר הזה, מכיוון שיש פה חזיון קוסמולוגי כללי, ממילא הם גם היו בהרבה יותר ודאים. אמרנו ניוטון, הרב, הם התחילו לדבר על מדע מוצק וכבר לא היו מוכנים לקבל כל מיני תיאוריות מצוצות מהאצבע אם הם לא נותנים את אותו הסבר כללי. ולכן אומר הרב, מזה בא גם ההבדל השני, שהתכונות הישנות היו נוחות להשתתף אלה באלה, בניגוד לתיאוריות החלשות שהיו מוכנות מאוד להיות סבלניות אחת כלפי השנייה, כי הם הבינו שהם אומרים פה משהו מאוד קטן ומאוד מקומי. מה שאין כן התכונה החדשה, שמתוך תכונתה הכללית הוודאית, קנאיתי, ואי אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונה על ידי כוח המושך, ושאריתם באיזה פתרון אחר מתנועות גלגליות שעל פי הצעות התכונה ישנות. בשפה יותר פשוטה, אם אמרנו יבוא עכשיו לניוטון, פוטמלאוס או כל אדם אחר שאמר, וינסה להציע לו איזה סוג של שיתוף, יגיד לו כל אחד והאמת שלו, אתה אומר את כוח המשיכה, אני אומר את הגלגלים, בוא נמצא איזה פשרה. זה לא היה מקובל על ידי ניוטון. למה? שהוא לא בגלל שהוא אדם גסרוח, אלא להפך, הוא אדם גאון. הוא אדם גאון. שוב, סליחה, אני נתתי פה הסבר שמקיף ובהרבה יותר כללי משלך. קרי, עונה, יש לו את כל היתרונות של השיטה שלך שמסבירה נתונים מסוימים, פלוס X, Y, Z שאתה לא מסתדר איתם ואני כן, אז השיטה שלך נדחתה. בין ניוטון ובין פוטמולאוס, באופן ודאי ומוחלט במאת האחוזים, ניוטון יותר צודק, לפי הנתונים שיש לנו עכשיו. ושאמרנו, בהמשך יגיעו שיטות יותר מפותחות, ואנחנו נכפוף את ראשנו בענווה אליהם, ונבוא ונגיד, 100%, אתה מפה פה עכשיו הסבר עוד יותר כללי, נפלא, אנחנו הולכים אליך, וכן לאין סוף. עד כאן זה המשל. ומכאן הרב לוקח את הדברים ומשליך לעולם הרוח, שזה הנושא שלנו. כן. ברור. הרב קוק, אתה צריך להבין, אתה שאלת אם אפשר להיווצר יותר שיטה כללית מהרב. אנחנו לא פריקים של הרב קוק בגלל הזקן היפה שלו. זה למרות שהיה לו זקן יפה, אני לא. גם ספודיק יפה, אין מה להגיד, יש לו תמות מרשימה. אנחנו, תורת ישראל היא לא תלויה באדם פרסונלי. תאמין? זה לא חסידות במשמעות הלא נכונה של הביטוי. התלהבות מאיזה מישהו, מאיזה סגנון. אנחנו אומרים, תשמע, בתוך גלריות התיאוריות שקיימות בעולם, יש לנו עכשיו הסבר מאוד מאוד כללי לכל הדברים במציאות. ברור שעם הזמן, עם ישראל לא יישאר פה, ילך ויתקדם הלאה. זה גם לא תלוי רב קוק, גם שאתה מבין עכשיו משהו ברב קוק, זה הסוף. אתה תבין בזה עוד אין סוף עומקים, כל יום אתה מתחדש בעוד תובנות ובעוד הבנות שהולכות כל הזמן, והרב קוק מחנך אנשים, הוא פשוט קורא, לפחות מה שאני מכיר, הוא האדם שמסוגל בשפה הכי מדויקת ומלוטשת לתת לנו עיקרון שאיתו אתה תמור להתקדם הלאה. הרב קוק נותן לך את הכלים, הוא לא נותן לך את מה שנקרא, הוא אומר לך את הכלים, תקדם בכלליות, וברור מה, שאתה לומד אצלי, עם זה תלך ותכליל עוד ועוד ועוד. אנחנו חיים יום 100 שנה אחרי הרב קוק, אנחנו מתמודדים עם דברים שהרב קוק לא התמודד. בסדר? אז מה, אדם ייקח את הדברים של הרב קוק, as it is, וישליך את זה על המציאות היום, זה יהיה מגוחך. אתה לוקח את העקרונות של הרב קוק, וגורר הרב קוק, את העקרונות של כל תורת ישראל לאורך כל הדורות כולם, ובונה את הקומה הבאה. כך הדברים ילכו והתקדמו לאין קץ. אדם צריך להיות לא משועבד ליהדות בצורה הפשטנית של הביטוי הזה, אדם משועבד לכלליות. אנחנו רק טוענים שאורך החיים הזה של עם ישראל שנקרא תורה מצוות, זה הביטוי לשיא הכלליות שקיימת היום בעולם הזה. ולעתיד לבוא הדברים ילכו, היהדות עצמה מדברת על זה, נכון, מצוות בטלות לעתיד לבוא, זאת אומרת, תהיה דברים, אבל אנחנו מתמודדים במציאות כמו שהיא עכשיו. כן. יחידני הכוונה שזה אחדותי, בניגוד לתפיסה פרטית. אני מסביר עכשיו תיאוריה מקומית למה המיקרופון הזה עומד בצורה כזו. ויש לי גם תיאוריה מקומית למה הכיסא פה עומד בצורה כזו. שתי תיאוריות שלא קשורות אחת לשנייה, הן יכולות לחיות בשלום אחת עם השנייה. כאן יש איזה חוקי פיזיקה מסוג מסוים וכאן יש חוקי פיזיקה מסוג אחר. אם עכשיו אני אמצא שיטה, אם אני אהיה כזה, אדם מבריק שמסוגל למצוא עכשיו שיטה שתסביר בהסבר אחד גם פה וגם פה. באותה שנייה, ההסבר הזה הוא לא מוכן לסבול את שני ההסברים הקטנים יותר. בעוד ששני ההסברים הקטנים יותר דווקא יסתדרו יפה מאוד. בסדר? כן. כן, אם אתה רוצה להגיד את זה בצורה כזו, כן. וזה הרעיון, תורת ישראל עניינה לספוג את כל נקודות האמת שקיימות בכל העולם כולו.
אתה לא בטוח שהאמת אצלך?
לא, אתה בטוח, זה בדיוק עניין. אתה בטוח שהאמת אצלך, ואתה מבין שמה שאתה מבין זה רק פתח לאמת עוד יותר גדולה, וזה לא סותר שעכשיו האמת אצלך באופן ודאי. על פי האמת הזאת עכשיו מוציא אדם לסקילה. בסדר? זה שעוד 1,000 שנה... עניינים בורא שמיים חדשים וארץ חדשה נאום השם, והמציאות הלך ותשתנה וממילא תורת ישראל תופיע בכלליות עוד יותר גדולה, שאז לא נוציא אנשים לסקילה, כן, אני סתם זורק משפט, זה לא סותר שעכשיו אתה פעלת בדיוק את הפעולה שהיית צריך לפעול. כמו הדוגמה שבאתכם עולם הפיזיקה, זה שעכשיו אני משתמש ב-MP4 ועוד 10 שנים יהיה ודאי מכשיר יותר משוכלל, זה לא סותר שה-MP4 עכשיו זה הדבר הכי טוב שעובד. זה האמת. ועל פי זה אתה מנהל את המציאות כמו שהיא. ואתה פתוח לזה שכמובן יהיה עוד ועוד ועוד. אין, זה לא שעכשיו שבררתי משהו חדש, הסתבר שטעיתי. אין דבר כזה, אתה מבין? אדם שפועל בצורה הזו הוא אף פעם לא טועה. הוא פשוט מתקדם. אני הבנתי שהייתי בן 5, הבנתי X מסוים, זה הייתה שיא הכלליות שיכולתי, ולכן פעלתי בצורה הזו. ובגיל 30 אני עוד יותר וכו' וכו'. והאדם יגיע לשמיים והוא מחוסה. הוא פעל על פי הכלליות, על פי הבנתו, בשיא ההבנה שהיה לו באותה השנייה. ברור. איומה. כן, רק שאנחנו לא, אנחנו נדבר על זה, שיש כבר איזה משהו מסוים שאתה מבין איפה לברר את השיטות. אתה מבין? זאת אומרת, אחרי שאתה כבר עלית פה על איזה קו מסוים, שאיתו אתה רואה שהוא כללי והוא הולך ומתקדם, אז אתה לא מזבז עכשיו אנרגיה בלברר כל מיני שיטות שאין להם שום... כן, יעלומים אתה הולך לחפש במחצב יעלומים, ולא בפח הזבל. ואתה חושב שזהית שהיעלומים נמצאים פה, אז אין לך שם להשקיע אנרגיה, כמו שאומר הכוזרי, באנשי הודו, ואיזה כל מיני תיאוריות שאין להם שום בסיס. אלא אם כן אדם רוצה לבזבז את זמנו, זה כבר סיפור אחר. אבל הגישה שהאדם מאמין, זה כמו שדיברנו גם בשיעור הקודם, הוא כל הזמן מתקדם. הוא לא עכשיו למד מאמר איסורים מרקים, אמר לכם את הלמדות ואו, טוב, מעכשיו אני מסודר בחיים, אז יש לי את התיאוריה שאיתה אני עכשיו הולך, ומעכשיו כל מה שאני שומע לא מעניין אותי. זה מראה שהוא בדיוק לא הבין את הרעיון. הרעיון זה לבנות אנשים שכל הזמן נמצאים בהבנה וסקרנות. אני שומע מה שאתה אומר, אז זרקת פה רעיון, בוא נראה עכשיו איך אפשר להכליל אותו. כן. אז שתראה, בבקשה, שתראה. מה אתה, להגיד את המשפט, דברנו פעם שעברה, להגיד את המשפט הזה, אני כללי, זה משפט שאוהבים לי. אנשים לא אומרים את זה היום, כי הם לא מבינים מה זה כלליות, אבל אחרי שמבינים מה זה כלליות, כל אחד יכול לטעון, אני כללי, אני כללי. בבקשה, אמרת, בוא נדבר. זה רק אתה שהנצרות היא כללית, בוא נדבר, רק אתה שהאסלאם הוא כללי, בוא נדבר.
אבל איך אנחנו?
לא הוכח, ומשהו הוכח. בינתיים אני רק למד אתכם את עיקרון הכלליות. קרי, שאיך עובדים, אני כל הזמן חוזר על זה. אני תפקידי פה כאן, זה לא לתת לכם תובנות. תפקידי, או לתדוק, תפקידי לא לתת לכם הוכחות. תפקידי, לסרטט איזה קו שהוא בלתי ניתן להכחשה, הוא לא קשור בכלל לשכל, וזה הכל מתארים במילים את הדרך שבה אנחנו מופיעים בעולם הזה. ועכשיו אנחנו מבררים שלא רק שאנחנו קיימים, כמו שאמרנו, שהסברנו את המושג אלוהים, אנחנו קיימים ורוצים להיות קיימים יותר ויותר, אנחנו גם יש לנו כבר מצאנו פה איזה קו שאיתו אנחנו יכולים להתקדם בתוך העולם האינסופי הזה, ולמצוא בו את השביל שאנחנו מופיעים את איכות החיים יותר ויותר. עכשיו, למה הגענו שזה ספור של דבר עם ישראל תורה מצוות? עוד נדבר, זה יהיה השלב השלישי. כן. לא, לא אמרתי את זה, שוב, זאת אותה שאלה שאלו פה. אני לא דיברנו, או לא, למרות שהזכרתי את זה בסוף בשבוע שעבר, אבל עוד לא דיברנו על זה בפועל. עוד לא אמרנו את המילה עם ישראל, עוד לא אמרנו את המילה תורת ישראל, עזוב. גם אנחנו אומרים את זה בידי פעם, אנחנו אומרים את זה רק כדי שנדע מה אנחנו מדברים, כי כולנו פה. גם אדם שהוא לא יהודי ולא זה, לא יוכל להכחיש את הקו שסרטטנו עד עכשיו. בעיקרו, כי אני לא נכנס פה לפרט זה או אחר. כי זה שהוא קיים, והדרך להופיע את הקיימות זה על ידי מה שאנחנו מכנים כלליות. זה לא קשור למשוחדות או משהו, כאילו, זה אפשר אולי משוחדות בצורה שאתה מציג את הדברים, שאתה מסגנן את הדברים. נסה להסוות את הנקודה הזו, שאשתי לא תראה שאני שותה קולה, דבר. היא רואה. איפה אני אקבל אס-אמס עצבני, חכו. דבר, כן.
נגיד שאני עכשיו בא, נגיד את הדיבות, את הדרכים
הרוחניות,
את המדירות, את
התיאוריות. אנחנו תכף נראה שאנחנו לא צריכים לעבור את כל מסלול האיסורים האלה של בדיקה, שעכשיו שכל התיאוריות הרוחניות בעולם.
זה לא מסוגל, כי אין לך יותר מזה, נגיד,
אתה צודק, צודק, נכון, ברור, ברור. נסכים איתך, זה לא הכיוון. זה לא הכיוון שעכשיו אדם מתחיל לבדוק את כל התיאוריות שקיימות בעולם. אדם נורמלי לא מסוגל לעשות את זה. אנחנו נראה שיש דרך יותר קלה לזהות את הכלליות במציאות. משהו שהוא, לא, אמונת חכמים זה לא זהו כלליות, זה שטיפת מוח, לבוא ולהגיד, כאילו, מה שמשתמשים היום בביטוי הזה, כאילו, אמונת חכמים, אז פתרנו את העניין. מי אמר על מה שחכמים שלך, זה באמת הצודקים. יש פה משהו קצת יותר עמוק, אנחנו נדבר עליו, אבל בואו תנסו כל פעם להתמקד בשלב שבו אנחנו נמצאים. זה שאנחנו מחפשים כלליות, שאנחנו מבינים את המושג הזה, עד פה אנחנו בסדר. בואו נמשיך. כן. אז דיברנו על זה גם פעם שעברה קצת. תראה, המשל שהרב קוק מביא הוא באמת מעולם הפיזיקה, ועולם הפיזיקה הוא יותר מדיד מאשר עולם הרוח. אבל גם עולם הרוח, סופו של דבר, הוא ניתן למדידה. נכון שלא באופן מלא, זה כל הרעיון, שיש פה איזה אין סוף שאי אפשר לקמת אותו, כן? אנחנו לא שפינוזיסטים כידוע. אבל עדיין, אתה עכשיו, כמו שאמרנו, אתה מביא עכשיו תיאוריה רוחנית סוציולוגית. אתה בא ואומר, תשמע, הדבר, הערך הכי חשוב בחיים, זה הנושא של, לא זאת אומרת, הבאתי את זה דוגמה פעם שעברה, האינדיבידואליזם, כן? מה שהכי חשוב בחיים זה הפרטיות של הבן אדם. מה שתיאוריה שהיום הרבה אנשים דוגלים בה, בין אם אומרים אותה או יודעים נסח אותה או לא. אז הנה זרקת פה תיאוריה שאפשר לבדוק אותה בניתונים במציאות. למשל, איך התיאוריה הזו תסביר את כך שאנשים רוצים להוליד ילדים. ילדים באופן טבעי הם באים על חשבון החיים הפרטיים שלי. ויותר מזה, נורים שכל אדם נורמלי, כל אמא או אבא נורמליים, הם מוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל הילדים שלהם. אז יש פה איזה נתון שהתיאוריה הזו שמדברת שהעולם הערכי הוא בנוי על הפרטיות, תצטרך להתמודד איתו. אז הנה, יש פה משהו שבן אדם לא יכול לזרוק את התיאוריה שלו ולהגיד, זו, אי אפשר, זה כל אחד איש באמונתו יחיה, זה מה שאני מאמין. איך זה מסתדר עם המציאות? צודקת, אפשר, לא אמרתי שהדיון נגמר, כמו שגם פיזיקה, אתה מבינה, בתיאוריות פיזיקליות רציניות זה לא נגמר במשפט אחד. אנחנו פה מביאים משהו שכבר האנושות עברה 300 שנה, שאנחנו כבר בשלוף מוחקים את השיטה הזו. אבל שניוטון אמר את שלו, זה לקח כמה עשרות שנים, עד שהעלו את הטענות הנגדיות והתווכח וכו'. התיאוריות לוקח זמן עד שמתבררות, אבל יש בסופו של דבר התבררות. הקומוניזם לקח לו 80 שנה ליפול, אבל הוא נפל. והיום כל ילד יכול להגיד לך, כן, הקומוניזם מתעלה מזה שלכל אדם יש גם צורך בפרטיות ולא רק כלל. מה, זה לא היה ברור מההתחלה? תורה שזה היה ברור, אבל היה גם טענות נגד והיה פלפולים ועניינים. זאת אומרת, דבר המציאות נתנה את דברה. שהיום 80 אחורה, אז זה מגוחך לבוא ולנסות לנהל את העולם על פי קומוניזם. יש פה קו שהוא מתקדם. עוד פעם, לא קו שהוא נגמר אי פעם. צודקת שמדי פעם אפשר לעלות ספקות שנייה, אבל יש תיאוריה שיפה 3,000 שנה, שיש בזה נקודת אמת, והיום היא מתעוררת מחדש. בסדר, אז עכשיו בואו... לא, מה מסכים? כשיטה כלכלית ושיטה ערכית, זה משהו שפשט את הרגל. תוכל להגיד שזה שיש איזה עם מסוים שמתנהל ככה, אבל... במדדים שלהם, במדדים שלהם, קרי, שזה משהו שאמור להביא יותר רווחה לבני האדם. מה זה? אני לא מסכים איתך בכלל. אני לא מסכים איתך בכלל. אני חושב שאפשר בהחלט להריב על מה קורה היום בסין. אבל שימי לב, אנחנו, מה שחשוב לי פה עכשיו זה עצם זה שאנחנו רבים. זה לא שאת זורקת, או אני זורק איזה משפט, תראה, יש קומוניזם ותסתפק בזה. אמרת שיש קומוניזם. את מעלה טענה. הנה, יש עם גדול, סינים שהם עדיין טוענים שקומוניזם זה טוב. זה טענה. ועכשיו אני מנסה לענות, תראי, יכול להיות שקומוניזם זה עם שלא הוא הקומוניזם שלו, זה לא הקומוניזם שדובר פעם, זה סוג אחר של קומוניזם. הסבר אחד. הסבר שני, שהם עצמם כבר לאט לאט משתחרים מהקומוניזם ומאמצים לעצמם אורח חיים קפיטליסטי וכו'. בסדר, הדברים הם לא מוכרעים כל דבר חד משמעי, וזה אולי באמת הנקודה שאתה אומר, לעומת תיאוריות פיזיקליות מדעיות שיותר פשוט להכריע בהם. אבל בסופו של דבר, בתהליך איתי, זה כן מוכר. ותקחי למשל דברים יותר עתיקים. למשל, זה שצריך לשרוף מחשבות. זה תיאוריה ששלטה יפה בימי הביניים. יש כאלה שטוענים שגם היום. אני מבין אותם. אבל... אבל לא משנה, אבל הנה דוגמה לדעה שרווחה פעם והתבררה כלא נכונה, וזו נקודה ערכית רוחנית. נקודה ערכית רוחנית, ואם תלמדי פעם את התיאוריות של הכנסייה, ושאבן גם איזה ניצות של היגיון. בסדר? שכל אישה שאתה נראית להם קצת מוזרה, הם שרפו אותה. והיום אנחנו מסתכלים על זה כאיזה הזוי. אבל לפני 1500 שנה, מי שהיה חושב אחר, היה נתפס כהזוי. אז הנה, את רואה שיש דברים, שהעולם עם כל הפיתולים והדיונים והטענות ואולי זה, התקדם ממנו, ולא התקדם ממנו באופן ודאי. נאציזם, גם, יש פה איזה נקודה אמיתית, נכונה, שזה וזה וזה. בסדר, ראינו את התוצאה של הנאציזם בעולם, ואפשר לנתח גם מבחינה שכלית, מוצרית, סוציולוגית, 1001 פרמטרים שהוא נכשל, וממילא נקודת האמת שבו היא צריכה להיות במקום מאוד מסוים, ולא במקום שהיא התלחשת. וכן על זה הדרך. זה מדיד, זה מה שאני רוצה לבוא ולהגיד. מדיד, אני אומר שהוא מדיד, זה לא בצורה, גם עולם הפיזיקה המדעית, בעומק העניין הוא כזה, זה לא מדיד בצורה של שחור לבן. זה בצורה של מדרג מתקדם. מדרג מתקדם. ויכול להיות שעם הזמן אדם מפתח שיטה, אם דיברנו למשל על תיאוריה כלכלית רוחנית של קומוניזם קפיטליזם, יגיד לך נכון, אתה צודק שהקומוניזם בצורתו הישנה הוא הייתה טעות, מסיבות א' ב' ג' ד' ד' ו', וגם הקפיטליזם עכשיו הוא לא שלם, והנה עכשיו אני מציע מדינת רווחה, כן? קפיטליזם משולב בקומוניזם שהוא ניתן עכשיו משהו יותר כללי שייתן רווחה לאנושות. כלומר, הוא לוקח איזה נקודת אמת שהייתה פעם ומשדרג אותה. בסדר? הוא מביא עכשיו תיאוריה שהאנושות צריך להתמודד איתה. אבל הדברים הם כל הזמן בתהליך של התקדמות. זה מובן הנקודה הזו? מקובל? אם לא תגיד לי. אני לא אשרוף אותך, זה לא מהביניהם. כמו שאמרתם שבדבר, גם מה שאנחנו עושים עכשיו, תשימו לב, אני מעלה פה איזשהו רעיון רוחני. אתם מעלים שאלות, אני מנסה לענות. אתם לא מקבלים את זה באופן שירותי. טוב, הוא אמר, זה בסדר. אתם עובדה שהם שואלים. אם אני עונה לכם על שאלה, אז הצלחתי. אני אומר שהתיאוריה שלי עכשיו קצת יותר כללית משלכם, ממה שאתם אומרים. ואם אתם, אז אני פה נופל. אבל אי אפשר לצאת מהכלי הזה. הכלי הזה זה הנקודת הקיום שאיתו אנחנו מסתובבים כל הזמן. צריך לנטרל אותו מדמגוגיה, צריך לנטרל אותו מהשפעות רגשיות, הרבה דברים. אבל הניטרול הזה בסופו של דבר אומר הפוך, בהיסטוריה הוא קורה. המון תיאוריות שהם הצליחו לדמגג ולהשפיע על העולם במשך אלפי שנה, בסוף הם נפלו. אם לא היה בהם איזה נקודת אמת כללית, בסוף הדברים האלה נפלו. לא עזור שום דבר. אוקיי, אז אני ממשיך. כן בהופעות הרוח. הנה, כאן הרב אומר לנמשל. אותו קו חשיבה שמנחה אותנו בעולם הטבע, כן בהופעות הרוח. הייתה היהדות, הייתה האלילות סובלנית וההכרה של האחדות קנאית. האלילים הם מאוד מאוד סובלנים. האלילים, יש שם, נכון, בכל היוונים, הרומאים, יש להם גלריה של אלילים. זה ביטוי, גלריה של אלילים, זה שיש הרבה אלים, זה רצו להגיד, יש הרבה כוחות, יש הרבה תיאוריות, יש כל מיני כוחות פרטיים שמסתובבים במציאות, וכולם יכולים להיות אחד עם השני, כי שוב, אין איזה משהו כולל שבחיל את כולם. לעומת זאת, ההכרה של האחדות קנאית. ההכרה של האחדות, הכרה של עם ישראל, שוב, אני לא נכנס עכשיו למה עם ישראל צודק, אבל הרעיון הזה, יש אחדות, כלומר יש כיוון אחד שכל הכוחות הם זורמים איתו. זה עכשיו להסביר, מי אמר שזה הכיוון? אבל ברגע שזה קורה, זה הופך להיות קנאי. ומי שעכשיו רוצה להסתפק בכוח חלקי, קרי עובד עבודה זרה, נלחמים בו. לא מאפשרים לכוחות הפרטיים האלה, להישאר במציאות. כי אם הם נשארים במציאות, הם רוע, הם כבר משהו שלילי. כי אתה לוקח פה משהו ומנתק מההקשר. למשל, אתה עכשיו לוקח איזה כוח מסוים במציאות, כמו כוח ההרס, אני יודע מה הכוח, כן? זה סוג של עבודת אלילים, איזה כוח נפשי שהופיע, ומנסה להפוך אותו עכשיו לכוח בפני עצמו. קרי, אני עכשיו יכול להרוס כל מה שאני רוצה. לא, אדוני. יש פה הכרה של אחדות, יש איזו תפיסת עולם יותר רחבה יותר, שאומרת שיש מקום להרס, אבל במקום מסוים, כי זה מתנגש עם ערכים אחרים, ומי שיצליח עכשיו לקחת את כל הערכים האלה ולבנות אותם בעולם יותר מפותח, יותר שלם, הוא המנצח. כן.
אנחנו רואים את נמרוד, את פרעה, שהם קנאים ביחס לאליליות שלהם.
זה פנאטיות, זה לא קנאות. יש אלילים, שהם, אתה מבין, היו כמה... בתוך האלילות עצמה היו אלילים פנאטים, קרי ילדים כאלה שזה האליל שלנו וכל האחרים צריכים ליפול תחת רגליו. אבל האלילות היותר מפותחת, האלילות היוונית, היא מוכנה לקבל שיש הרבה אלים, כמו שאמרנו, הפלישתים גם שובים את ארון ברית השם, מכניסים אותו באופן מאוד פתוח ונאור לתוך בית אלוהי דגון, כי סבבה, אפשר לחיות כולנו ביחד. כן. כבר עכשיו נמצא, אין דבר כזה שתהיה פעם האחדות. את צודקת, בעומק העניין זה כזה, רק שלפעמים, בעומק העניין העניין שלאט לאט העולם כולו יתיישר ויחלל בתוך האמת הגדולה הזו של עם ישראל. אבל אנחנו רואים פה על חזון מאוד מאוד גדול. אתה מבינה שלפעמים יש בדרך, הנאציזם בעומק העניין גם היו צריכים להיכלל באמת הישראלית. אבל לא תמיד הקצב של הידיים שלהם עובד בקצב של הראש. זאת אומרת, עד שהם יבינו שהם צריכים להיכלל באמת הישראלית, הם מתי מורגים 6 מיליון יהודים. לפעמים חלק מהכלליות זה להבין שעכשיו, באופן נקודתי, בשביל להופיע את האמת בעולם, צריך להשמיד את הרשע, את אותם שיטות חלקיות, כי אותם שיטות חלקיות הם עדיין לא מספיק בשלות בשביל להבין את זה מעצמם. זה גם חלק מהעולם הכללי. כן, מלחמה בעם ישראל זה לבוא ולהגיד שיש כאלה שמזיקים לעם ישראל, קרי מזיקים להופעת האמת הכללית בעולם, ולכן עכשיו הדרך לטפל בהם זה על ידי מלחמה. זה קראנו עכשיו פרשת זכור, המלאק, נכון? לא מוסרי. מה זה? אז העניין שאנחנו צודקים והם לא. ועכשיו תגיד מי אמר? בוא נדבר. אבל כן, אין לנו שום בעיה עם זה, אמרת לכם, אנחנו לא מתרגשים בביטויים כאלה. אז מה, אתה רוצה להגיד כמו הנאצים שמותר לך להשמיד אנשים? כן, אומר לך בן. נכון, אבל האמת שלא, אומרים, היא טעות, והייתם צריכים לדעת שזה טעות, כי יש פה 1001 כשלים לוגיים, נפשיים, מוסריים בתוך השיטה שלכם, ויחד עם זה אתם בגאוותכם וברישותיכם התעלמתם מזה, ועם התיאוריה החלקית הזו הלכתם ושמעתם פה חצי מהאנושות, ולכן המצווה שלנו זה להשמיד אתכם. זה בדיוק, זכור אשר עשה לך המלאק. משום בעיה עם זה. אנחנו כבר כמה פעמים את הביטוי הזה שהרב צבי יהודה, מגינה יפה. חמוד, חמוד, יפה מאוד, אני אוהב את זה. אמרת לי כבר כמה פעמים את הביטוי של הרב צבי יהודה, ששאלו אותו פחות או יותר בכיוון הזה, אמרו לו, אם אנחנו כל כך צודקים, למה אנחנו לא משכנעים את הפלסטינים? למה אנחנו לא נותנים שיעורים לפלסטינים מלחמת האמונות ודעות? להסביר להם, לתת להם גם שישמעו שיעורים בערוץ מאיר, ויבינו שהכלליות צריכה להופיע בעולם על ידי ישיבת עם ישראל לארצו, והם מפריעים להופעת הכלליות בעולם ושיתאבדו מעצמם, למה צריך להרוג אותם? תשובה, לא תמיד הם קולטים בקצב. זאת אומרת, צבי יהודה, שאלו אותו, למה לא נשכנע את הערבים? אנחנו נשכנע אותם בטנקים, זה היה הביטוי. בסדר, זה גם קורה. כן, צריך להגיד שהם מתאבדים, זה יפה. אגב, גם ברמה הפרטית, יש אחד שהוא בעל מכה. מה, אתה לא מבין שמבחינה כללית, בזה שאתה מכה, אתה עושה פה משהו לא מוסרי ולא נכון ולא זה, נועד שבאדם יבין את זה בינתיים, כל המשפחה צריכה לסבול. עכשיו שמים אותו בכלא, ועוד 1,000 שנה נשמתו תבין שהוא לא היה כללי מספיק. כן. עכשיו, כל הזמן אני רואה חוזרים לנקודה הזו. אז אני אומר, הדברים האלה הם ניתנים לבדיקה. זאת אומרת, משפט כזה בעצם אומרת שוב, אתה עוד מחזיר את הנקודת המוצא. אין אפשרות לבדוק, הם חושבו ככה, אנחנו חושבים ככה. למה לא? למה לא? זה שהנאציזם טעות זה אובייקטיבי מאוד. עכשיו, מה? אפשר לדבר על זה. מה זה נאציזם? אפשר לנתח את זה עכשיו. יש פה איזו נקודה מסוימת שמדברת על לאומיות, שמדברת על מה התפקיד של הגרמנים בעולם, מה התפקיד של עם ישראל בעולם וכו'. אפשר לומר להגיד, שנראה אדוני יקר, זה מאוד יפה שאתה מקלב הנאציזם שלך, אבל אתה, בלאומיות שלך, אתה רומס חיים של עמים אחרים. ולמה אתה חושב שבשביל החיים של העם שלך מותר לרמוס חיים של עמים אחרים? אחד, גם היה יהודי, אנחנו נגיד לא, תיאוריה יהודית לא מדברת על רמיסה של עמים אחרים. תיאוריה יהודית מדברת על זה שכל עמים צריכים להתברך מעם ישראל. וכולם צריכים, לעם ישראל לא אמור לשלוט עליהם ולדכא אותם, והם צריכים להיות עבדים של עם ישראל בצורה הפשטנית. כמו שהנאצים חשבו שכל העולם צריך לעבוד, כן, להביא להם אוכל וכו'. יגידו, היי, כתוב ואחזו בכנף איש יהודי טוב, צריך להבין מה המשמעות של המדרשים וכו'. מה, זה לא העומק של המדרשים. ועכשיו אתה, שאתה אומר תיאוריה כזו, שכולם צריכים להירמס בשביל ההנאה הפרטית שלך, זה לא כללי, כי אתה מבטל פה המון חלקים במציאות. ואז זה נקרא רשע. למה? זה שהוא לא מקבל, אז הוא רשע, אבל לאיזה הסבר שלם הוא לא מקבל? זה שבן אדם לא מקבל, זה לא מרגש אותי. אם אין לו הסבר למה הוא לא מקבל את הנאה, הוא רוצח פסיכופת, הוא יכול לא לקבל את זה שהוא לא בסדר. אז מה? זה לא תלוי במילים של האדם, צריך להיכנס לראש הזה. יש מדדים אובייקטיביים במציאות. זה שבן אדם הוא הולך נגד הכלליות, כלומר, לדוגמה, אני אומר במישור החברתי, קל לנו להזדהות עם זה, יש גם מישורים אחרים. זה שבן אדם עכשיו הוא פועל בצורה אגואיסטית ופוגענית באחרים בשביל האינטרסים שלו, בלי שהוא יכול להסביר למה האינטרסים שלו הם אלה שיביאו ברכה לעולם והם מצדיקים את הפגיעה הזו, אז הוא טועה. הוא טועה, ואפשר להסביר את זה, ואפשר בסופו של דבר לצאת בעקבות זה למלחמה נגד אותו אדם. זה שהוא אומר שהוא לא מקבל, זה הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. זה לא זה. כן.
על השבוע של הנושא של השופט שלא שר את ההמנון בגלל נפש יהודי רומיה, כן? אז רק יהודי הנפש רומיה להגיע לארץ? יש עוד גויים ש... וגם הערבים יש להם נפש רומיה להגיע לארץ. למה אי אפשר לשנות את התקווה שנפש אדם או נפש משהו אחר, שכן יתאים לציבור גדול יותר?
עכשיו, זאת אומרת, אתה שואל למה בו היהדות לא תהיה כללית בזה שהיא תיתן מקום לכולם בצורה שהם רוצים. יגידו לך, אנחנו מוכנים לתת מקום גם לערבים, ובעומק העניין, שמבין מה החזון של עם ישראל, זה לתת משהו שגם עמי הערב יתברכו ממנו. אבל בצורה שהם רוצים להיכנס עכשיו לעם ישראל, קרי, למחוק את הייחודיות של עם ישראל ולנשר את עם ישראל מארצו, ועכשיו בוויכוח הזה יותר חשוב להשליט את מרותנו פה על הארץ מלתת עכשיו לאותו בן אדם הרגשה טובה. למה? עכשיו בוא נפתח דיון מה זה עם ישראל בארץ ישראל ולמה כל העולם יתברך בשביל זה. ועכשיו בשביל השאלה הנקודתית הזו, זה שבן אדם רוצה למחוק את ההמנון, כן, ולתשש את הזהות היהודית בשביל הערך הזה של מדינת כל אזרחיה, זה משהו שעכשיו בבדיון שלנו, מה יותר מופיע את הכלליות ממה, יותר יופיע את הכלליות עכשיו להדגיש את הלאומיות של עם ישראל מאשר הערך האוניברסלי. למה? דבר על זה. אפשר עכשיו לדבר ולהסביר. אבל שוב, הדברים סולדה יכולים להתארגן לערכים, לדיון ולבירור. ולא רק החלטות ספונטניות, שרירותיות. זה הרון שכל התורה. מה זה כל התורה? זה הגמרא, זה ספרי אמונה, הם מבררים כל הזמן דעות, הם לוקחים דברים, מפרקים אותם, מנתחים אותם וממקמים כל דבר בכוח, במקום שלו, בנפש, בלאומיות, במערכת היחסים בין אדם לחברו, בין אדם לממונו, בין איש לאשתו, שום לא נשאר אבן על אבן, זה כל עבודת עם ישראל לאורך כל הדורות. ניתוח והעמדת הכוחות כל אחד במיקום שלו. וזו עבודה שלא נגמרת, היא לנצח נצחים. לא התפקיד גם של כל אחד, יש תפקיד של אחד מחמים, יש תפקיד שתפקידו לא עכשיו לברר את האמת בעולם, אלא מתוך איזו הכרה עקרונית של אמת בעולם, יש לו עכשיו תפקיד להיות אינסטלטור, בסדר, זה כבר חלוקת עבודה. אבל עם ישראל בכללותו, זה עניינו. ישראל שרית עם אלוהים ואנשים לתוכל. עם ישראל כל עניינו כל הזמן, זה בירור והזיכוך של כוחות החיים בעולם. של הדעות והאמונות וכו' וכו'. וכל אחד מחכמי ישראל זה מה שהוא עשה בדורו. הוא לקח תמצית של כל הדעות והאמונות בעולם, וזיקח אותם וברר אותם בתוך האמונה הישראלית. זה הרמב״ם, זה המהר"ל, זה הרב קוק וכו' וכו'. כן. לא. הרעיון זה ליצור בעם ישראל מציאות חיים כללית בעצם החיים, לא בתיאוריה הפילוסופית, וזה לבד ישפיע על המציאות מצד מה שהתגלה פה בארץ ישראל. תופיע פה מציאות חיים של אומה כל כך עוצמתית, כל כך קדושה, כל כך תאורה, שמנהלת את כל כוחות החיים מתוך בית המקדש, מתוך התארה, שזה יגרום באופן טבעי לעולם כולו לשאת עיניים אל מציאות החיים הכללים שמופיעה בגלוי על במת ההיסטוריה. בניגוד לעכשיו שזה קצת מכוסה, לעתיד לבוא זה יהיה משהו שיהיה בהרבה יותר בולט, ולכן עם ישראל בארץ ישראל. זה, אנחנו לא מחפשים, זה באמת קצת בעיה, שאני עכשיו כזה מדברים על כלליות כזו פילוסופית. אנחנו מדברים על משהו אחר. מדברים על כלליות של מציאות חיים. מציאות חיים לאומית. נבין עוד גם מה זה הביטוי הזה. הבנת את הכיוון הכללי? אתה צריך להגיע לאמת. הקדוש הוא יתבע ממך לבירור האמת שלך. הוא לא ביקש לך עכשיו לפסוק לכלל ישראל. אתה בתוך הנתונים והידע שלך, אתה עכשיו מנסה לברר בכל כוחותיך מה האמת. ואין לדיין אלא מה שאין עבורות. המסקנה, אם אתה עשית את כל המאמצים, ודאי, אדם לא יכול לצאת מהסובייקטיביות שלו. אדם לא יודע נתונים שהוא לא יודע, והוא רואה אותם מזווי קצת אחרת וכו'. אבל אם אתה עשית את כל הבירורים בתוך העולם שלך, כמה שיותר לזכך את הדעות והאמונות ולהגיע למסקנה, זה האמת בשבילך. לא האמת במשמעות הפלורליסטית, זה האמת שלך, זה האמת שלי. הקדוש ברוך הוא מופיע אצלך בנקודה הזו. ואתה נקי מהשם ומישראל. כל תחום בחיים זה ככה, אגב, לא רק אמונות ודעות. איך אתה יודע להחליט אם החלטת נכון היום ללמוד בבוקר עם החברות השכה? אולי ההחלטה שאתה צריך לקחת זה לנסוע לחוף הים? לא יותר נחמד. איך אתה יודע שהחלטת להיכנס עכשיו לשיעור ולא ללכת לאיזה דייט בחוצות ירושלים? החלטה הרבה יותר מהנה ו... אלא אם כן בדייטים, גם אפשר להתפלסף על הדברים האלה, זה לגמרי, מה שנקרא תחתית החבית, שבן אדם מתחיל בפגישה לדבר על הנושאים האלה. אדם, אז מאיפה אתה יודע שהחלטה נכון? עשיתי את מרב השיקולים לפי הנתונים שהיו לי, לפי כל הידע, לפי הערכים, לפי כל מה שנבנה בי עכשיו, והחלטתי החלטה. החלטה הזו, אם היא נעשתה במקסימום שיכולת, אני מסכים אותך. זה לא שכל, ברור, אני, זה הבעיה, אני כל הזמן מדבר איתכם ברמה של שכל, כי אנחנו מדברים פה בדיון אינטלקטואלי, אבל זה לא שכל, זה יותר מזה. אמן. זה איזה מדיניות חיים כללית שאתה גיבשת לעצמך בחיים, שברור שאני צריך עכשיו להיות שמח. בסדר? ועכשיו משהו שמתנגש וגורם לי עצב, אני מתרחק ממנו. בסדר? גם בלי יותר בדי ניתוח. זה יכול להתרגם למילים, אבל בחיים אין אפשרות, אין את הזמן לתרגם כל דבר למילים. אדם לא יכול כל תנועה שהוא עושה לעשות על זה דיונים עם עצמו. האם עכשיו שאני עושה עם האצבע ככה זה הופעה כללית, או אני עושה ככה עם האצבע זה יהיה הופעה כללית? אדם משתגע, לא? אדם בונה עצמו זה שהם עקרונות מסוימים, שהם אבות היסוד של חייו, קרי, תורת ישראל אמת, תורה שבעל פה אמת, הרב קוק אמת. וזה התיאוריה העקרונית שאני הולך איתה בחיי, ודברים שבסדר, אני... גדולי ישראל באמת הם מגיעים למצב כזה שכל תנועה קטנה בחייהם היא מתוך כל העולם הכללי של חייהם. עוד הרב ציודה, אני חושב, נמצאים 30 לפטירתות, הוא בסיפורים, הוא מאוד מודגש שאין מילה לא מיותרת, כל תנועה יש לה איזו חשיבה מאחוריה וכו' וכו'. בסדר, זה אידיאל שאנחנו ודאי לא נמצאים. כן, אבל זה שאיפה שצריכה לבוא באופן טבעי, אבל לא, לא, לא באופן מלאכותי. אם בן אדם יתחיל עכשיו באופן מלאכותי לעשות חשיבה על כל מסור, הוא ישתגע. אדם לומד ככל שיותר מתמלא בקדושה, קרי, בחיים, האלוהים, הקיימות, הוא מתגלה באיכות של חיים. תראו את זה גם בדברים שהם לא תורה, נכון? שאת עכשיו לצורך עניין מתמקצעת באיזה משהו. למשל, את מאוד אוהבת... מתמטיקה, ואת מתאהבת במקצוע הזה של ראיית חשבון. יש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה. ואז יש אדם מתמקצע בזה, הוא מגיע באיזה שלב לשליטה כזו ש... קיצור. הוא רואה, מסתדר, הכל, באופן טבעי הוא... הכל מסתדר לו, למרות שפעם ראשונה שהוא נפגש עם כל המספרים האלה, זה עושה לו כאב ראש. אז להבדיל, זה גם גדולי ישראל. תמינה, הם כבר מגיעים מצב כזה שכל החיים נמצאים אצלם מתוך תודעת כלליות שירות לכל פרט ופרט, ושתשאלי אותם, עשו לך למה בדיוק הם לקחו את העת הכחול ולא את העת השחור דווקא לכתוב ככה. ולמה לזה הוא חייך ולזה הוא עשה הוויה באוזן ולזה וכו' וכו'. אבל זה שאיפה. ואת אתה אל תעשו את זה, בסדר? אני לא אמצא פה אנשים בית מדרש עושים ככה. אמרות שזה קורה, זה חמור טבעי, אנשים שנכנסים לתוך עולם של תורה, הם לפעמים עוברים איזה שלב כזה, שכאילו מאבדים קצת את הספונטניות, זה ככה כל דבר מתחילים בדיונים וזה, אבל צריך לדעת שזה שלב עובר, אדם לומד תורה עם הזמן, זה מתחיל לפתח ספונטניות כללית, בסדר, זה עם הזמן, כן. ודאי, נקי ידע, יש המון נקודות אמת בנצרות ובאסלאם, ברור, מה השאלה? תלמדו, מה הלך הידעות בישראל, מה? אז שיהיה בבקשה, יגידו, שיסבירו. אמרתי שוב, המילה להגיד היא לא מחשימה. גם יכול לבוא עכשיו אוכל אדם קניבה ולהסביר שהוא מכיל את היהדות. סבבה, אולי אוכל אותה, זה כבר סיפור אחר. אתה אומר, תסביר. אתם הנצרות אומרים שאתם מכילים את, את כל נקודות האמת שביהדות, בבקשה, בוא נדבר. ונתחיל מהנתון הכי פשוט, שאותו אנחנו לא צריך להיות תיאולוג בשביל לדעת אותו. איזה עם הוא יותר נצחי? העם היהודי או התיאוריה הנוצרית? בסדר? כבר נפלתם. איזה עם הוא מרזים? מה הגיע ממה? בסדר? מה הגיע ממה ואיפה הקיומיות היהודית עומדת ואיפה הקיומיות הנוצרית עומדת, מבחינה לאומית וכו'. צריך להסביר את המשפט הזה. זה כבר מפיל פה את כל המיליוני דפים שאי פעם נכתבו על הנצרות.
אבל גם באופן הכי ישיר אומרים שרק חסד.
נכון. פשוט, תראו, אני בכוונה לא מנסה להוביל אתכם לכיוונים של פילוסופים, כי כמו שאמרנו, בן אדם לא תחשב שיתפס את כל הדברים בעולם, אבל בעומק העניין, 95% מהתיאוריות בעולם, אתה יכול להפיל אותם כך, בלי יותר מדי להיכנס לעומק שלהם. והנה, הפלורליזם למשל, שדיברנו עליו שבוע שעבר, זה תיאוריה שהיום יש לך מיליוני זרמים ושיטות בתוכה, הוא יכול לעשות, הבנת את העיקרון, אתה יכול בקו אחד לזרוק את הכל, לא צריך עכשיו לקרוא את כל ה... ספרות הפוסט-מודרנית להבין שיש פה בעיה. כן, זה גם נצרות, גם בודהיזם, זאת אומרת, אבות השיטות, אתה יכול לזהות מהר מאוד, מי שיש לו קצת מבט רוחני, יכול לזהות ולסמן מהר מאוד מה הכשל שם, ובאותה שנייה הוא כבר חסך פה את כל הדיון. אבל אני בכוונה לא רוצה להוביל לכיוון הזה, יכול לבוא להגיד, שמע, אני בכל זאת צריך להיכנס יותר, אנחנו רוצים להגיע למשהו יותר קליט שיוביל אותנו לעם ישראל. אבל לתתה שוב, אנחנו במותג של כלליות. נתקדם? כל פעם זה קורה, אני רוצה לסיים מאמר ואתם מותחים אותי. אז בואו נמשיך. אומר הרב כך. הכלליות, שימו לב, אינה סובלנית על פי הצורה החיצונה של הסובלנות. כלליות זה לא, אני חוזר פה על הרעיון הזה של הפלורליזם, הכלליות זה לא להיות עם חיוך ולהגיד לכולם, אתה צודק, אפשר להבין אותך, אני מכיל אותך, כל אחד והאמת שלו וכולי, כל המלל הדמגוגי הזה. לא, אדם כללי זה אדם שהוא מאוד ודאי, והוא מוכן להילחם על האמת שלו. יש בו יסוד קנאותי מאוד גדול. אבל איזה קנאות מדוברת? לא קנאות של ראש בקיר, זה הקנאות של אליהו, זה הקנאות של דבר השם. ואומר, הכלליות אינה סובלנית על פי הצורה החיצונה של הסובלנות, אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסובלנות. זה הסובלנות האמיתית. הסובלנות האמיתית זה לא להגיד לכולם, אתה צודק ואתה צודק ואתה צודק ואתה צודק. זה סתם זלזול ותחייה של המציאות. סובלנות אמיתית זה להגיד, אני שומע מה שאתה אומר, יש פה משהו מאוד יפה, יש פה נקודה XYZ, אבל שים לב, יש גם נקודה ABC שאתה לא שמתם לב אליה. ואני עכשיו נותן לך אפשרות, אני מציע לך פה הצעה, שתכיל גם את זה וגם את זה. זה הסובלנות האמיתית. ואז, אם אין לך תשובה, אדוני, אתה בחוץ, אני לא מוכן עכשיו לקבל את השטויות שלך. זה כי זה הפך להיות כבר שטויות, זה הפך להיות משהו פחות אמיתי. וככה אנשים עובדים. ממליץ לכם סתם גם להוריד את כל הדברים הגדולים וגם לרמות היומיומיות. אתם מתווכחים עם בן אדם בכל תחום, לא רק אמונות ודעות. זה יכול להיות בחברותא בגמרא, זה יכול להיות בוויכוח עכשיו עם ההורים. הצעה שהיא עובדת מצוין, תנסו כל פעם שאתם מתווכחים עם מישהו, לפני שאתם מגיבים לו, לחזור על מה שהוא אמר. שנייה, אם הבנתי, אתה אומר כך, כך וכך. 90% מהוויכוחים כבר יורדים. ואיך, לא אמרתי את זה. התכוונתי כזה וכזה. בסדר, כזה וכזה? לזה אני מסכים. 90% הוויכוחים, יש פה המון אשן, המון נפח של כל אחד לא מבין מה בכלל השני אומר. ושוב, לא מנסים לנתח את זה, לוויכוח רגשי כזה. הוא אמר, עלה פה איזו נקודה שמציטה אותך, מיד נכנסים פנימה. ויש, אתה מתחיל להכניס את זה שוב למדדים שכליים, למדדים של כלליות וכו'. שנייה, אתה בעצם... הטענה שאתה רוצה להגיד זה, תנפקה שנייה את כל הדמגוגיה, הטענה שאתה בעצם אומר זה שרשי אומר את הדבר הזה, וזה אתה התכוון, נכון? מה שאתם, אמא רוצה להגיד לי זה בעצם שאני צריך בנקודה הזו לשמוע למה שאתם אומרים, נכון? טוב, אז בוא עכשיו תגיב. זה כבר מתחיל להיכנס לראש של אדם כללי. זה לא זורק דברים, לא מתלהם, לא זה. מדבר ביישוב דעת. זה עוזר מאוד. זה הסובלנות שנמצאת בקנאות. אדם. ולכן הוא בא ואומר, לעומת זאת, הסובלנות החדשה, החלשה, המחלשת את החיים, באה מתוך גילוי רוח פרטיים שאינם משוקים בתלה של הכלליות. הסובלנות החלשה, מה זה? מה זה? פלורליזם. הסובלנות החלשה היא מחלשת את החיים, היא באה, ממה זה מגיע? מתוך גילוי רוח פרטיים, כלומר אדם מביא איזו תיאוריה עלובה, קטנה, שאינם משוקים בתלה של הכלליות, שהם לא כלליים, והוא רוצה שנקבל אותה כמו שהיא. זה האמת שלי ותחייב לקבל את זה. לא, לא מוכן לקבל. אתה סותר פה דברים, אתה סותר את עצמך, אתה סותר את מה שקורה פה. לעומת זאת, הקנאות הממרת, מה זה קנאות ממרת? פנאטי, זה הצד ההפוך. באה מתוך גסות רוח, המביאה לחשוב את גילוי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה. ומפני שהם רק גילויים פרטיים, אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שמחוץ לחוגם, ובצרות אינם, ביתר הגילויים שאינם יכולים לכללם, אינם כי הם ממעטים את התפשטות החיים, וממעטים את דמות גילוי הרוח. בשפה יותר פשוטה, מה זה קנאות ממרת, מה זה פנאטיות? ממרת זה להביא גילוי רוח פרטי, שוב, אתה מביא איזה תיאוריה קלושה, חלשה, מקומית, ובגלל שאתה גס רוח, אתה עכשיו בכוח מנסה להשתלט על האחרים. לא, כולם טועים ורק אני צודק. זה לא כללי, וזה לא כללי. הכלליות, כמו שאמרנו, היא מאחדת את שני הדברים יחד. היא מוכנה להקשיב למה שהשני אומר, כי יש אמת בכל דבר, ועל יחד עם זה, בסופו של דבר, יוצרת איזו שיטה שנותנת גם את הקנאות, כלומר, גם את המדרג המאוד ברור שצריך להופיע. בהערת סוגריים, מה עדיף ממה? מה עדיף להיות? פנאט או פלורליסט? קנאות ממרת או פלורליסט? עומק העניין, הרב כותב, אולי הזכרנו פעם שעבר, הוא כותב את זה בעין היה, מסכת שבת, יש ביטוי כזה, שהגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך. אם ראית עם ארץ חסיד, התרחק משכנותו. הרב מסביר שם בעין היה, לדעתי משהו שמדבר על נקודה הזו. אומר, אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, ראית האדם נוקם ונותר, קנאי, פנאט, אבל הוא תלמיד חכם. יש לו אמת, שהוא הולך איתה בעולם, חוגרו על מותניך. זה משהו שהוא יותר קרוב לעבודת השם, שאפשר להשתמש בו. אם ראית עם הארץ חסיד, מריחת שאין לו שום מסבר, שום תיאוריה, אבל הוא חסיד, מאוד נחמד לכולם, כי אין לו כלום, אז הוא, זה הדרך שלו להתמודד במציאות. כן, אני מבין את כולם, וזה, וזה. יתרחק משכנותו. בסדר? תרצו, מה עדיף, חרדי או חילוני? עומק העניין זה הכיוון. עדיף אדם שאחוז באמת קטנה, אבל הוא אחוז באמת ומוכן להילחם עליה, מאשר אדם שאולי נשמע מאוד נחמד, אבל בנחמדות שלו הוא הורס פה את כל המציאות. כן, ברשות. ברור שהאסלאם עדיף מהנצרות. האסלאם זה משהו קרוב אלינו. זה לא עבודה זרה, לפחות לפי חלק מהראשונים. זה איזושהי אמת בעייתית, אבל יש שם איזו אמת. הנצרות, מידה של החסד הבלתי גבולות, שאחרי זה הוא מתרגם באמת לתרבות המערבית האירופאית של הפלורליזם, הוא אסון של הכל. בסדר. משוקים, משוקים מלשון מושקים. כאילו הם לא מוחיים, כן? משוק זה מתחיה. מתעללה, כן? לכלליות זה טל, יש לה חיים. היא משקה אותם, היא נותנת להם את המבט הרחב וכו' וכו'. אולי רק נקרא פה עוד פסקה אחת ואז נסיים, נמשיך בזרז שם פעם באה. אומר הרב כך, אתם יודעים מה לא, בעצם הפסקה הזו היא גם קשורה למה של פעם באה. אז פעם באה בעזרת השם אנחנו נסיים את המאמר, נבין את הנקודה העקרונית של הכלליות, ואז נעבור לשלב הבא, אמרנו, טוב, אז הכלליות, כלליות, 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 איך החלטנו שזה עם ישראל ותורת ישראל? טוב, שיהיה לכם פורים שמח.